Summa bifrachim aluya Imra tzili yabashot la'arba Lechama ulvana Hi aluya ufinim shel kol chesed Ra'ata ולבי רחנה ולך אגישנה כגן של עדנת הערה ולבי רחנה ולך אגישנה כגן של עדנת הערה עמיתנו ולך לא תזכה כל ביה בעולם שכולו
Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayam Anvoyati Asi Miftachi Babuda Badama Uvasanga Tami Enizkutam Shel Tovei Maasai Bichni Le'ara Leman Kol Abriya Anvoyati Asi Miftachi Babuda Madama Ubasanga Tabi Eliskutam Shel Tome Masai Lichli Le'ara Leman Kol Abriya Advoi Arati Yasi Miftachi Babuda Madama Ubasanga Tabi Eliskutam Shel Tome Masai Lichli Le'ara אנחנו נפתח במדיטציה. אז זו מדיטציה שכל טיבטי עושה במשך כמה דקות לפני שהוא נכנס למדיטציה העיקרית שלו. וזהו תרגיל פשוט ביותר של צפייה בנשימה. עכשיו, רק לשבת במשך שעות ולצפות בנשימה, הטיבטים אומרים שאין תועלת של ממש בתרגול מעין זה. אנו משתמשים בזה בעיקר על מנת להביא את התודעה למקום ניטרלי, מצב ביניים בין החיים החיצוניים שלנו ואלה הפנימיים. תרגיל המכין את התודעה לעבור למצב עמוק יותר. מדיטציית נשימה היא גם ברומטר טוב עבורנו. אנו יכולים להשתמש בה על מנת לבדוק בכל יום את מצב התודעה שלנו. מעניין לבדוק את הקורלציה בין מידת הצלחתנו לצפות בנשימה במדיטציית הבוקר לבין המידה של יחס טוב לאחרים ביום שלפני. אם נשים לב היטב, נוכל לראות בדיוק מה מפר את השקט של התודעה ומה מביא אותה למצב שלב. ואז השגת ריכוז חד נקודתי תהיה קלה. שבו אם כן, במצאות נוחה נוחה. עצמו את העיניים. ותנו לגופכם להירגע ולשקוט. כעת התמקדו בקצה אפכם, התבוננו באוויר כשהוא זורם החוצה ואחר כך חוזר פנימה לתוך הגוף. החלו לספור את הנשימות תוך כדי הצפייה בהן. הנשיפה היא החצי הראשון של הנשימה, והשאיפה היא החצי השני, המשלים מחזור נשימה שלם. נסו להשאיר את תודעתכם מקובעת באובייקט האחד של ההתבוננות בנשימה בקצה האף למשך 10 נשימות. אם אתם מאבדים את המיקוד, או אם התודעה קופצת למשהו אחר לרגע, החלו לספור מחדש. בשעה שאתם מתרגלים כך יום אחרי יום, ראו אם אתם יכולים להגביר בהתמדה את המיקוד, עד שתהיו מסוגלים להגיע ל-10 נשימות שלמות, ללא שום מחשבה מפריעה, אפילו לא אחת. וכעת התמקדו אך ורק בהקשבה לצליל הנשימה, עת זו יוצאת ואחר כך נכנסת לגוף. הקשיבו במשך 10 נשימות. אל תנסו להגביר את צליל הנשימה, במקום זאת חדדו את המיקוד. כעת הסיטו מעט את המיקוד, במקום לשמוע את הנשימה, נסו פשוט לחוש אותה. התמקדו בתחושה באותה נקודה בקצה האף, בשעה שהאוויר יוצא ואז נכנס לתוך הגוף. חושו בחמימות האוויר בעת עזיבתו את הגוף, ובקרירותו כשהוא נכנס פנימה. ראו אם אתם יכולים לחוש את הנשימה מבלי לדמיין דבר, וזאת במשך 10 נשימות נוספות. באיזה מן המקרים היה לכם קל יותר להתמקד? זה משתנה מאדם לאדם. אך ראוי שנזכור דבר אחד. כשמישהו אומר לכם להתמקד באובייקט, זה לאו דווקא אומר להתמקד בתמונה חזותית. נסו לכלול במדיטציה כמה שיותר חושים. עשו אותה מלאת חיים. דבר אחד בו תבחינו בעת ביצוע המדיטציה, כשהטיבטים מונים את נשימותיהם, הם עושים זאת בסדר הפוך. הם מתחילים עם הנשיפה, ואז מסיימים עם השאיפה כדי להשלים מחזור נשימה מלא. ישנן סיבות מאוד עמוקות לעשות זאת באופן זה, אך כל שעליכם לדעת כרגע הוא שזה משמש להרגעת התודעה. יכולים לפקוח את העיניים. אז שוב תודה לכם שאתם באתם. אני יודעת אחרי יום עבודה ארוך, ואני יודעת שחלק לא הספקתם אפילו להתקלח. חם פה, ואין כל כך מסתור. אז תודה רבה לכם.
תודה רבה לכם.
אז אנחנו נתחיל בשיעור השני בסדרה של אל המלכות הפנימית, הלימוד על המלכות הפנימית, קצת חזרה. אז בשיעור הקודם התחלנו בציטוט מהברית החדשה, שבו ישוע אומר לתלמידים שלו שיש ביניכם שעומדים כאן אשר יתאמו את מלכות השמיים לפני שיתאמו מן המוות. או אפשר להגיד לא יתאמו מן המוות בטרם יראו את מלכות השמיים. בטיבטית קראנו לזה לומה פנגפה דקפה קאצ'ו טונדרולה. בסנסקריט ג'יוון מוקטי. ולכולם יש אותה משמעות. ואמרנו שהמשמעות של כל האמירות האלה וכל המסורות השונות האלה זה לבטא את המשמעות בעצם למה באנו לכאן, המשמעות של החיים שלנו. באנו כדי להגיע למקום הזה שהוא נקרא כאן המלכות הפנימית או המלכות השמימית או הגן עדן, ואנחנו אומרים שבשביל זה באנו, שזאת המטרה של הקיום שלנו. אבל כשאדם מתחיל לחפש את הדרך לממש את המטרה הנשגבה הזאת, אז מתברר שאין כל כך תיאור מפורט של הדרך, חסרים פרטים. ודיברנו קצת גם על האופציות האחרות, מה האופציות האחרות. והאופציות הן מאוד פשוטות, הן מאוד פשוט. אם לא נעשה את הדרך, פשוט נלך ונזדקן. נשרוף את כל אנרגיית החיים שלנו, יש כאלה שיותר מהר, יש כאלה שיותר לאט. ורוב האנשים שורפים אותה על דברים שלמעשה אין להם יותר מדי משמעות, ואז מתים. ועוד לפני שאנחנו מתים, אנחנו רואים אחרים הולכים לפנינו, כמו בזרם מים הזה שהולך ליפול לתוך התהום. ואמרנו שלא נגזר עלינו לחיות ככה. זאת לא גזרה שגם אנחנו נחיה ככה. אם יש לנו המזל הגדול והברכה הגדולה, למצוא מורים, למצוא ישויות קדושות שמלמדים אותנו את הדרך, אז אנחנו יכולים להימלט מהגזרה הזאת של חיים חסרי משמעות שבעקבותיהם במוות. והמשמעות הגדולה ביותר היא לא רק להגיע לגן עדן הזה, אלא השלב האחרון של הכניסה לשם. זה מתי שאנחנו מקשימים את מטרת הקיום שלנו. ואמרנו שכולנו בעצם יודעים את זה עמוק בלימנו, גם אם שכחנו. וכולנו יודעים שיש יותר לעשות בחיים ממה שנראה לעין. ועוד היה שם בציטטה מישהו שאומר, אומר לכם בכנות, אומר לכם באמת, כשהוא מדבר אל התלמידים שלו. וכל אחד מאיתנו אמרנו, יהפוך למגן הזה, ולמושיע הזה, למורה, למדריך, של אינספור יצורים. ושבשביל זה באנו, להפוך למורה הזה. ולא נוכל ממש להיות מאושרים עד שלא נממש, נקשים את המטרה הגבוהה הזאת. ונהיה למשיע הזה שלכל היצורים, לא רק בפלנטה הזאת, אלא בכל הפלנטות, כל היצורים. וכל אחד מאיתנו נועד לזה, ונולד לזה, ואכן יגיע לשם. המילה בטיבטית לגן עדן או למלכות השמיים זה קאצ'ו. ואז אמרנו שלמלכות השמיים הזאת יש לה שני חלקים, אז יש שני קאצ'ו. יש צ'יטאפ קאצ'ו ויש ננגיטאפ קאצ'ו. צ'יטאפ קאצ'ו זה הגן עדן החיצוני וננגיטאפ קאצ'ו זה הגן עדן הפנימי. והדרך שבה כל אחד מאיתנו יעשה את זה, זה שכל אחד מאיתנו קודם יגיע אל הגן עדן החיצוני, ורק אחר כך לפנימי. וזה תמיד ככה, אין לזה יוצאים מן הכלל. אנחנו נדבר עוד בהמשך בשיעורים הבאים, אבל אם רוצים קצת להבין מה זה החיצוני והפנימי, אז אפשר להשוות את הגן עדן חיצוני, זה כאילו בית מלאכה שבו אנחנו השוליה או החניך ואנחנו מתאמנים בבית מלאכה הזה. או כמו מוזיקאי שמתאמן על הכלי שלו. זה כאילו השלב החיצוני. זה כאילו איפה המוזיקאי או הזמר או האומן לומד איך לשיר את השיר המושלם שלו. איך לייצר את המוזיקה המושלמת שלו. וזה כמובן לא קורה ביום אחד. זה תהליך מאוד הדרגתי. דורש הרבה עבודה קשה. הרבה ידע איך לעשות את זה. והרבה מאמץ, או חדוות מאמץ, לבוא לשם ולשכון שם. אז עכשיו, איפה זה הגן עדן החיצוני הזה? איפה הוא נמצא? אז בספרות הטיבטית יש הרבה דיבייט על זה, יש פולמוס על זה. יש כאלה שאומרים שזה זה ממקום אחר, מקום נפרד, שהולכים אליו איכשהו, מגיעים אליו איכשהו. ויש כאלה שאמרו, לא, לא, לא צריך ללכת לשום מקום אחר, זה כבר כאן. זה כאן בדיוק במקום שבו אתם נמצאים. מי שמבין, הוא מבין שהוא כבר שם. ואולי חשוב שנבין למה יש מין בלבול כזה, למה יש פולמוס בכלל אודות הנושא הזה. כי מצד אחד, זה אכן במקום שבו אנחנו נמצאים. לא צריך ספינת חלל להגיע לשם. אז זה נכון. מצד שני, כשמגיעים לשם, המקום שבו אנחנו נמצאים הוא כל כך שונה, הוא לא דומה בכלל למה שאנחנו רואים עכשיו. אז זה לא עניין גיאוגרפי. אז אפשר להגיד שמבחינה זאת זה מקום אחר, אבל לא מבחינה גיאוגרפית. מכיוון שגם הגן עדן החיצוני וגם הגן עדן הפנימי, המלכות החיצונית, המלכות הפנימית, הם כולם נסמכים על ריקות. הם כולם תלויים בריקות. אז אם ניקח לדוגמה שני אנשים שעובדים יום שלם בשמש. אחד מבסוט כי הוא מקבל צבע טוב לאור. והשני אומלל כי הוא נשרף. קיבל קביעת שמש. אז כמה שמשות היו שם?
אחת שתפקדה אחרת לכל אחד.
האם השמש שנתנה שיזוף יפה לראשון זו אותה השמש ששרפה את השני?
לא. כל אחד
לא אמר שאני משקיפה
את השמש אחר.
אז כשמגיעים לגן עדן החיצוני הזה, הכל נראה לגמרי לגמרי אחרת. ואנשים אולי קצת מפחדים. אני אומר, רגע, ומה עם כל המשפחה שלי? כשאני אגיע לגן עדן, מה יהיה איתם? אני אשאיר אותם מאחור. לא, אם מבינים מה שאמרנו עד עכשיו, אז לאן הם ילכו? הם יישארו באותו מקום. הם יהיו איפה שאתם נמצאים. אבל העולם שלכם עבר תמורה כל כך גדולה שהם לא נראים אותו דבר, והם לא מתפקדים אותו דבר. אבל הם שם, הם לא נעלמו. כך שלא צריך לדאוג להם. כי זה לא שאתם הולכים להיעלם מעל העננים ולאבד את כל החברים והקרובים והמשפחה. האנשים האלה יהיו סביבנו, ימשיכו להיות סביבנו. אבל לא באופן שבו הם נמצאים סביבנו עכשיו. במקום הזה, בגן עדן החיצוני, אם נגיע אליו, אותם האנשים שמקיפים אותנו כבר היום, הם יהיו מורים שלנו, והם כל הזמן רק ילמדו אותנו. וכל מה שהם ילמדו אותנו, זה איך להיכנס למלכות הפנימית, איך להגיע למלכות הפנימית. אנחנו נתחיל לזהות בהם מורים. אז בתיאור הזה יש כאילו מעגלים קונצנטריים. יש מעגל שמעקיף מעגל. יש את הגן עדן הפנימי, ויש את הגן עדן החיצוני שמקיף אותו, שאי אפשר להגיע לפנימי בלי לעבור דרך החיצוני. כשאדם זוכה להיכנס למעגל החיצוני, המעגל הגדול יותר, אז הוא מתחיל לפגוש הרבה ישויות קדושות, מורים קדושים, שבאים להנחות אותו איך להיכנס פנימה. זה מה שקורה בגן עדן החיצוני, זה בית ספר. זה החניך שם לומד לנגן את השיר שלו, התלמיד. וכשמגיעים פנימה למעגל הפנימי, אז אנחנו עצמנו הופכים להיות המגן והמורה של כל היצורים בעולם שלנו. כל היצורים שאנחנו יכולים לדמיין בעולם שלנו. אז אתם יכולים לשאול, מה קורה לכל המורים המושלמים שהדריכו? הגעתי פנימה, עכשיו אני המורה המושלמת, מה קרה לכל המורים האחרים שהדריכו אותי? מה הם עכשיו יצאו לפנסיה? אז זה הקטע של ריקות. בגלל שדברים ריקים, במציאות האולטימטיבית, זה ככה, זה אין שום סתירה. אני אהיה המורה לכל היצורים בעולמי, וכל המורים האלה יהיו עדיין ישויות קדושות. אין שום סתירה, זה כמו הסיפור עם השמש. כל אחד מאיתנו יהיה המושיע של כל היצורים בעולם שלו, אלה שבשמיים, אלה שבמים, אלה שבפלנטה הזאת ופלנטות אחרות. זה הטבע של ריקות, שכל אחד מאיתנו יהיה מגן כזה. ויהיו ישויות אחרות שיעשו את אותו הדבר ביקומים שלהם. כמה יקומים יש? זה כמו כמה שמשות יש. אז לפני שאנחנו יכולים להגיע למקומות האלה, אנחנו צריכים לקבל החלטה שאנחנו שואפים להגיע למקומות האלה. והכתבים, הם יקראו לזה תפנית. בכתבים קוראים לזה תפנית. התפנית זה השלב שבו אדם מחליט להתחיל לעשות את הדרך הרוחנית ולמצוא את המלכויות השמימיות האלה. והכתבים אומרים שכדי לעשות את התפנית, אדם צריך להתחיל להרהר בכמה רע זה כאן, כדי לרצות להגיע למקום יותר טוב. ואנחנו כבר הרבה שנים מלמדים על תפנית ועל הטבע המזוויע של סמסרה. וכמו שאתם יודעים, זה לימוד ארוך. ולפעמים אולי הרבה לימוד לא מספיק. אנשים שומעים ועוד פעם שומעים, ועדיין התפנית קשה להם. ולפעמים לא מספיק דיבורים על סבל. צריך לסבול לפעמים. צריך סבל. לא רק דיבורים על סבל. כדי להפוך לרציניים. לאבד מישהו מאוד מאוד קרוב, שמאוד מאוד אהבנו. או איזו מחלה מאוד מאוד קשה. או לאבד דבר, או לאבד איזו יכולת. או אח קרוב, או משהו שמאוד מאוד חזק ומשפיע עלינו ומטלטל אותנו. בדרך כלל יהיה קשה לאדם להפוך לרציני רק בגלל החלטה מודעת, בלי שיבוא איזה גורם מדרבן מעין זה. ובדרך כלל זה גם לא תהליך שקורה מהיום למחר. זה לא שאדם מחליט ועכשיו הוא בתפנית. קודם הוא לא היה בתפנית ועכשיו הוא בתפנית. אלא זה מין גלישה כזאת הדרגתית לתוך המצב של תפנית. לתוך הבנה שבהדרגה, בהדרגה לובשת צורה בתודעתנו, ומתנסחת יותר ויותר ברור בתודעתנו, שמוטל עלינו לעשות משהו כדי לעזור לאנשים סביבנו שסובלים, ולעצמנו שסובלים. וכשזה קורה, אנשים מתחילים לחפש. אנשים מתחילים להסתכל, לחפש דרכים רוחניות, לחפש מורים. וזה תהליך מאוד חשוב. התהליך הזה של חיפוש והתבוננות, ולמצוא דרך שמתאימה לי. תהליך מאוד חשוב. ויש הרבה דרכים. ולכל אחד מתאימה דרך אחרת. כי אנשים הם שונים. כמו שלא יהיה נבון לצפות שכולם יאהבו את אותו מאכל, ככה לא יהיה הגיוני להניח שכולם צריכים ללכת באותה דרך. אז חשוב שאנחנו נכבד דרכים אחרות. וכל אחד מאיתנו צריך לעבוד קשה ולחפש מה מתאים לו. דרך שהוא שלם איתה. או אם היא כמעט שלמה לעבוד, לברר את הספקות. חשוב להצלחת הדרך, להצלחת המשימה, חייבים בסופו של דבר לברר כל ספק ולהיות לגמרי שלמים בדרך שבחרנו. אז זה דורש עבודה קשה. קודם למצוא דרך ואחר כך לברר ספקות בדרך. וכמו שראינו, ראינו ציטוטים מכמה מסורות, יש הרבה דרכים שונות להגיע אל המלכות החיצונית קודם ואל הפנימית. והרבה פעמים מורים רוחניים הם מתוסכלים כשבאים תלמידים, והם אומרים, שמעתי את ההרצאה שלך, וכבר 3 ימים אני מאוד נדיבה, ועדיין לא עשיתי 3 מיליון. או 30 שנה אני כבר שולחת צ'ק לכל מי שפונה, ועדיין זה תהליך ארוך. אנחנו במין חברה של פאסט פוד, ואנחנו מצפים שהכל יקרה מהר, אבל זה לא עובד ככה. זה דורש הרבה עבודה, הרבה עבודה קשה, הרבה שעות של מדיטציה, הרבה שעות של לימוד, ואין תחליף לזה. זה כמו בדוגמה שנתנו של מי שמתאמן להיות פסנתרן וירטואוז, הוא לא מחצי שנה של אימון על הפסנתר הופך לוירטואוז. אז צריך להקדיש את הזמן, לעשות את זה מאוד חשוב, ולדעת מה שעושים כמובן. כי אנחנו יכולים להקדיש המון זמן, אבל אם אנחנו לא יודעים מה שאנחנו עושים, או אם ההנחיות לא שלמות, אז למרות ההשקעה של הזמן והמאמץ, לא נגיע. אז מאוד חשוב למצוא דרך ולמצוא מורה טוב לדרך. ומי שמוצא דרך כזאת ומורה כזה, הוא בר מזל לא יתואר בחיים שלו. אחד הדברים המדהימים יותר והנדירים יותר שיכולים לקרות לאדם, זה למצוא דרך ולמצוא מורה לדרך. וצריך גם, אתם יודעים, בטיבטית הם קוראים למורה שניין, זה הידיד הטוב, שניין. אז צריך את הידיד הטוב, אבל צריך גם עוד ידידים. צריך עוד ידידים לדרך. צריך סנגה למשל. אנחנו קוראים הרבה ספרים, אבל נדיר שאנחנו נעשה מה שאנחנו קוראים בספר. כי בעצם הלימוד היותר משמעותי שאנחנו מקבלים זה מלהיות סביב אנשים אחרים. אנחנו קולטים הרבה מאנשים סביבנו, לפעמים מצפייה בטלוויזיה, יותר מאשר פשוט לקרוא ולחשוב. כי אנחנו נוטים לחכות. אנחנו נוטים לחכות אנשים. למעשה אנחנו מחכים הכל סביבנו. אז מאוד חשוב לעשות את העבודה ולחפש את האוצרות החבויים האלה שנמצאים בסביבתנו. וזה כמו לחפש זהב באדמה. כי המורים האלה נמצאים סביבנו. אנחנו רק צריכים לחפש אותם באופן מודע, למצוא אותם וללמוד מהם. קצת כמו לחפש יהלומים. קשה למצוא יהלומים, כי בצורתם הגולמית הם נראים כמו אבנים אחרות, עד שלא מנטשים אותם, קשה לזהות אותם. וזה אחת הסיבות שהם כל כך נדירים, כי קשה לזהות אותם. ומאוד זה יתמוך בנו אם אנחנו נהיה מודעים, שזה מה שאנחנו רוצים, ונתחיל לחפש את המורים סביבנו. אז למצוא מה אני רוצה לפתח אצלי, איזה תכונות הייתי רוצה שיהיו לי ועוד אין לי. כמו למשל, אולי הייתי רוצה להיות מסוגלת להיות כנה לחלוטין או ישרה לחלוטין. או אולי הייתי רוצה ללמוד איך לעשות מדיטציה מושלמת. או איך לשרת את האחרים בצורה מלאה ושלמה. או איך לשרת מורים בצורה מושלמת. או איך לפתח השקפת עולם נכונה. או נגיד היכולת להודות בשגיאות כשאני עושה שגיאות. היכולת לטהר שגיאות שעשיתי. דוגמאות של תכונות רוחניות טובות שהיינו רוצים לפתח בעצמנו. אם אנחנו ממוקדים על המעלות הרוחניות האלה, נתחיל להסתכל סביבנו, נתחיל למצוא אנשים שמפגינים לנו את המעלות האלה. ואולי אנשים שונים יפגינו איכויות שונות. אז זה מאוד, מאוד מאוד יתמוך בדרך שלנו למצוא את האנשים הנפלאים האלה. והם ישנם. הם כמו היהלומים, רק בהתחלה, אם אנחנו לא יודעים מה אנחנו מחפשים, אנחנו לא מוצאים אותם. אבל אם אנחנו יודעים מה לחפש, אנחנו נתחיל למצוא אותם. הם יתחילו לזהור. ותכונה שעוד אין לי, איכות רוחנית שעוד אין לי, ושאני רוצה לפתח אצלי, ולהידבק אליהם, לשחות יותר זמן במחיצתם, לראות איך הם חיים, כדי שאני אוכל לחכות אותם, ולקבל מהם את הידע באוסמוזה. אלה מה שאנחנו קוראים ידידים רוחניים, ידידים רוחניים של אמת, כיוון שהם עוזרים לנו לפתח אצלנו סגולות רוחניות נעלות. ומאוד חשוב לזהות אותם, והם יכולים לבוא בצורות שונות, בצבעים שונים, במינים שונים, בגילים שונים. זה לא משנה. כל האספקטים האלה של צורה ותרבות וגיל ומין לא משנים. לא משנה איזה שפה הם מדברים. לא משנה אם הם משכילים או לא משכילים. פשוט צריך להיות עם ראש פתוח ולחפש אותם. ואז להיות איתם ולהסתכל, להתבונן בהם, ללמוד מהם. לנסות להיות כמותם. אם מצאנו מישהו כזה, הרבה יותר קל ללמוד בצורה כזאת מאשר לקרוא ספר. כן. אז אנחנו מדברים על המלכות החיצונית ועל המלכות הפנימית. אם אפשר להשוות את ההבדל ביניהם להבדל בין האמצעי והמטרה. או המסר והמדיום שדרכו המסר עובר. זה כמו ההבדל בין אדם שהוא משתמש באינטרנט ובין האינטרנט עצמו. אז אנשים שהם בסמסרה, אנשים רגילים, אפשר להשוות אותם למי ששולחים אימייל באינטרנט, משתמשים באינטרנט לשלוח אימייל. אנשים שנכנסים למלכות החיצונית, לגן עדן החיצוני, בהשוואה הזו הם נהיים מאסטרים של האינטרנט, הם שולטים באינטרנט. ואלה שהם במלכות הפנימית, הם האינטרנט. הם הרשת, הם החוטים, הם המחשבים, הם הסרברס, הם מעבירים את המסרים לכל הפלנטות. זה מי שהגיע לתוך המלכות הפנימית. אדם שהגיע למלכות הפנימית הופך לאמצעי שדרכו זה קורה. הוא לא רק המסר, הוא המדיום. ואז הוא יכול באופן טבעי לשלוח מסרים לכל מקום. הוא הרשת. נדבר על זה יותר בשיעורים הבאים. אז איך להגיע לשם? יש דברים שצריכים לעשות בתוך המדיטציה, ויש דברים שצריך לעשות מחוץ למדיטציה. יש מה שנקרא סמאדי. סמאדי בדרך כלל מתרגמים כמדיטציה. בדוגמה שלנו, של המעגלים, הסמאדי הוא לא בתוך המלכויות, הוא לא במלכות הפנימית וגם לא בחיצונית. הסמאדי בהשוואה הזאת הוא כמו מישור ענק עצום שמקיף את הכל, ושצריך לחצות אותו לפני שבכלל מגיעים למלכות החיצונית. חייבים לחיות במישור הענק הזה במשך תקופה ארוכה לפני שאפשר להיכנס אפילו למלכות החיצונית. ככה שצריך קודם לפתח סמאדי. ואין יוצאים מן הכלל. אין כניסה למלכות בלי לעבור את המישור הזה. אפשר להגיד שסמאדי זה מין מצב של שכינה. אדם שהוא בתוך סמאדי, היום שלו, כל היום שלו, הוא יום שבו תשומת לב שלו היא מושלמת, יש בו שקט מושלם, תודעה שקטה, כל היום. אין רגעים אחרים. אז הוא עוד לא מואר, הוא אפילו לא בגן עדן החיצוני, אבל לפעמים אנשים חושבים שזה כבר הגן עדן, כי אדם הוא כל כך שלב ושקט וממוקד, אבל זה לא. אבל זה חיוני והכרחי כדי שנוכל בכלל להיכנס פנימה אל המעגלים הפנימיים. מצב של פוקוס מושלם, תשומת לב מושלמת, במשך כל היום. קצת דומה לכמו שאנחנו קוראים ספר טוב ומרוכזים בו, או כשמקשיבים למוזיקה שאנחנו אוהבים ושוקעים בה. אז כאילו תיקחו את המצב הזה ותמשיכו אותו לכל היום כולו. כל היום כולו עובר בצורה כזאת. אז אנחנו אומרים שזה כמו אמצעי. סמאדי הוא אמצעי שהוא הכרחי כדי להיכנס אל המלכות החיצונית. מי שפיתח סמאדי, משם הדרך מאוד מתקצרת. מאוד מאוד מתקצרת. אז השיעור היום זה לדבר על מה נחוץ כדי לפתח סמאדי.